Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. החיה מתה בשדה, האריות אוכלים את הבשר שלה, והגופה הופכת לדשן שמצמיח עץ. אז עכשיו, האריות אוכלים את הבשר של סולוטו. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אורי פלג. מוסף כלכליסט ביקר במשרדי סולוטו, יום לאחר סגירתה הפתאומית, שוחח עם העובדים המודאגים, עם המייסד שכואב את הפרידה, וגם עם המייסד שעזב מזמן וחושב שמה שקורה עכשיו הוא הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות, גם לעובדים וגם להייטק הישראלי. כשהגעתי ביום שני השבוע למשרדי חברת סולוטו בסדרות רוטשילד בתל אביב, התעכבתי רגע כדי להבין היכן נמצאת דלת הכניסה. הכניסה זה מכאן, הצביע עליה אחד העובדים, אבל עוד מעט היא לא תהיה שימושית יותר. השעה 13:00 לערך, ועובדי החברה יוצאים מהמשרדים לטובת ארוחת צהריים באחת המסעדות שבסביבה. רובם צעירים, בני פחות מ-30, עם חיבה לקורקינטים ומראה היפסטרי, ובקלות יכלו לשמש נערי הפוסטר של ההייטק הישראלי. באופן אירוני והרבה פחות היפסטרי, חלל הלובי עדיין מוקדש לאקזיט ההוא של סולוטו מ-2013, כשנמכרה לאשוריון האמריקאית ב-130 מיליון דולר, סכום עתק בכל עת ובייחוד באותם ימים. הקיר בכניסה נראה כמו קיר תהילה לשני המייסדים, ישי גרין ותומר דביר, ומשמש גם עדות לכך שהפרינט לא מת, הוא סתם מתייבש על הקיר. קרואים עליו צילומים מוסגרים של כתבות בעיתונות מאז, עם כותרות כמו סולוטו עושה אקזיט, או אשוריון שרכסה את סולוטו מתכננת לרכוש עוד סטארט-אפים בישראל, אלא שיום קודם, אותה אשוריון הודיע על סגירה מיידית של סולוטו, ששימשה מאז הרכישה מרכז הפיתוח שלה, ועל פיתורים גורפים של כל 120 העובדים. קשה כי זה הבית שלנו. אומר לי אחד העובדים, שגם אחרי שפוטרו מקפידים להתנהג בהתאם לקוד הקשוח בהייטק, ומסרבים לדבר בייחוס ללא אישור. זאת חברה מדהימה, ומה שבעיקר כואב, זה הוויתור על מעגל חברתי מדהים. אבל זה בסדר, אנחנו מבינים את המצב בשוק. מה המצב? המצב הוא שאנחנו חלק מארגון גדול הרבה יותר. אמנם היינו נתח עסקי מרכזי בו, והמוצר שלנו מדהים, אבל זו ההחלטה שהתקבלה. החברה האם שינתה קצת את הכיוון העסקי, והיא מבצעת שינוי ארגוני בהתאם למצב בעולם ובענף הטכנולוגיה. היא גם פיתרה עובדים בארצות הברית לפני שהגיעה אלינו. הפיתורים שם למעשה בישרו על מה שיקרה כאן. לחתוך אותנו זו עוד השלכה של ההחלטה להתמודד עם המצב הכלכלי. אתה בלחץ מחיפוש עבודה בשוק שמתאים את עצמו למצב החדש? זה אולי נשמע מפוצץ, אבל אנחנו בטוחים בעצמנו כי יודעים בחוץ מה אנחנו שווים. העובדה שאנחנו יוצאי סולוטו תעזור לנו. לחברה יש שם מדהים. זה לא יהיה קל, זה לא כיף להיכנס לתהליך של חיפוש עבודה, אבל נראה לי שנסתדר, אומר עובד אחר. אני לא דואג לעובדים שלנו, הם ימצאו עבודה. הרי ארגון של אשוריון כלל פיתורים של כ-1,000 עובדים בארצות הברית, מתוך מספר עצום של 23,000. מהבחינה הזאת, סולוטו היא אדווה באוקיינוס. החיתוך שלה, אומרים מקורבים לחברה, נעשה מתוך שיקול קר של חיסכון בהוצאות וניטרול כאבי הראש הכרוכים בהחזקת חברה נפרדת במדינה זרה, על תכנוני המס, חוזי הספקים ועלויות המנהלה שהיא שואבת. באשוריון הגיעו למסקנה שאין ברירה ושהחובה המקצועית כרגע היא לדאוג להישרדות, הם אומרים. אבל מהזווית של אומת הסטארט-אפ, סגירת סולוטו היא דרמה לא קטנה שטבולה בהרבה סימבוליות. חברה שהתחילה כהבטחה עצומה, זכתה כבר בראשית הדרך בפרס יוקרתי, משכה משקיעים איכותיים, השלימה במהירות אקזיט נאה, התבססה כמרכז פיתוח של ענקית בינלאומית, וחיפרת טריוויה אסיסי אפילו נוהלה לרגע על ידי מי שהפך לימים לראש ממשלת ישראל. מנקודת המבט של הכלכלה הישראלית, איבדנו את הפעילות של חברה אמריקאית כאן, אומר גורם המצוי בפעילות החברה. מבחינת תעשיית ההייטק, מדובר בסנונית ראשונה לתופעה שנראה בקרוב, חברות בינלאומיות שצריכות להצטמצם, ומרכזי פיתוח ישראליים שיספגו את המכות. מצד אחד זה עצוב מאוד, ואיפשהו בעולם אידיאלי אתה מצפה שזה ימשיך לנצח. מצד שני, רציונלית אתה מבין שאין הרבה מה לעשות ושזאת המציאות, אומר המייסד תומר דביר. זה עצוב מאוד, אבל כל סיפור של חברת הייטק עומד בפני עצמו, ואי אפשר להסיק ממנו משהו לגבי חברה אחרת, או לגבי תעשיית ההייטק כאן בכלל. השוק פה היה מנופח, הוא קצת מתאזן עכשיו. וסגירה כמו שקרתה כאן היא דבר יחסית קיצוני, שאני לא יודע אם יקרה גם לאחרים. דביר נשוי לנועה מימן, ביתו של איש העסקים יוסי מימן, שמת ב-2021, ולשניים יש שני ילדים. הוא מחזיק בתפקיד בכיר באשוריון, אבל בשנה וחצי האחרונות הוא בחופשה ללא תשלום, וחי עם המשפחה על יחטה, שכרגע עוגנת בפלורידה. זה חופש ראשון אחרי 20 שנה שלא נחתי בהן, הוא אומר. אני עובד רצוף מהיום שהשתחררתי והקמתי את החברה, והחלטנו שהילדים בגיל המתאים לחופש משפחתי ממושך. העובדים שלך נשלחו הביתה. הם הסתדרו? אני לא דואג ליכולתם למצוא עבודה. תהליכי הסינון בסולוטו היו הדוקים, ומי שיצא לשוק ייחטף. הטובים תמיד במחסור. אני רק מאחל להם שימצאו בחוץ מקום עבודה בסטנדרטים שהיו להם בסולוטו. ביום ראשון בבוקר כינסנו את העובדים לשיחה אינטימית, מסכמת מירב אורן, מנהלת הפיתוח בארץ. כבר שבוע קודם התחילו פיתורים בארצות הברית, והעובדים רצו לדעת איך זה ישפיע עלינו. ג'ון לנארד מהשוריון דיבר בפגישה על השינוי האסטרטגי בחברה, ועל הצורך להתמקד באפיקים הרווחיים יותר שלה. אני מניח שלא זה מה שהטריד את העובדים. לכן השתדלתי בשיחה להגיע מהר לבשורה. אמרתי לעובדים שאני גאה בכל מה שעשינו יחד, ושזה לא ייעלם. היה בכי, כעס, תסכול, וזה בסדר. גם אני הזלתי דמעה, והייתי נרגשת, אבל החזקתי את עצמי כדי להיות שם בשביל כולם. לא מרגיש כלום. מה יש להרגיש? מי שהרבה פחות סנטימנטלי לנוכח הסגירה, הוא ישי גרין, שייסד את סולוטו יחד עם דביר והיה שותפו עד האקזיט ב-2013. גרין, בן 43, הוא טיפוס הרבה יותר אקספרסיבי מהמקובל בענף. הוא השתתף בסדרת הדוקו-ריאליטי מחוברים, הוא מפיק הצגות תיאטרון עצמאי של בת זוגו הבמאית והמחזאית דפנה רובינשטיין, הוא גם מייסד סדרתי של סטארט-אפים קטנים, 4 במספר. מנקודת מבטו, לא רק שסגירת סולוטו אינה עגומה, אלא שהפיתורים הם ברכה. איך אתה מרגיש ביום שאחרי סגירת סולוטו? לא מרגיש כלום. מה יש להרגיש? זו עוד חברה. היא הוקמה לפני 15 שנה, ומאז 2012 אני לא שם. אתה חלמת והולדת את סולוטו. אין לי תחושות. אין כאב. זו בסך הכל עבודה. לא הדבר החשוב בחיים. חברות אולי מדברות בשפה של ברוך הבא למשפחה, אבל זו לא משפחה. זו עבודה. אתמול בכלל הייתי עסוק בהצגה שלנו באדינבור. למה השוריון לא רוצה את סולוטו? כי כל הכוחות החזקים עזבו את סולוטו אחרי שעבדו שם יותר מעשור. אפילו תומר דביר, שהיה השותף שלי להקמה והמנכ״ל, כבר בן 40. אחרי 15 שנה מותר לו לשנות מקום עבודה. ברגע שיוצאים הכוחות היזמיים, הקבוצה הופכת לקבוצה טכנולוגית. אולי עם מתכנתים טובים, אבל ממוצעת. לא כזאת שיכולה ליזום וליצור דברים חדשים. בן הורוויץ כתב בספר קשה אך אפשרי, שכל טכנולוגיה מתיישנת אחרי עשור, ואו שאתה כותב אותה מחדש, או שאתה מת. זה מה שקרה לסולוטו? סולוטו כנראה התיישנה ולא הצליחה ליזום דברים חדשים. אבל זה בסדר, כי מסולוטו נולדו חברות שמעסיקות 2,000 איש. לפי התפיסה הזאת, הסגירה שלה היא good news. הערך הכלכלי של סגירת סולוטו הוא חיובי. היא נסגרת בזמן טוב, כי המוחות החזקים שיצאו ממנה כבר מניעים את הכלכלה בסטארט-אפים אחרים. היא אבן יסוד. שמי שיפלטו ממנה ימשיכו להניע את הכלכלה ממקומות אחרים שצריכים מתכנתים. הרי סולוטו בעצמה נולדה מתוך מרכז הפיתוח של מקאפי, שאותו עזבתי עם עוד שני אנשים כדי להקים אותה. זה האקוסיסטם הישראלי, זאת שרשרת המזון. החיה שמתה בשדה, אחרי שהאריות אוכלים את הבשר שלה, הגופה שלה הופכת לדשן שעליו צומח עץ. אז עכשיו האריות אוכלים את הבשר של סולוטו. מי הם האריות במשל הזה? יש היום בישראל בערך 60 יוניקורנים והם אמיתיים. כל חדי הקרן האלה צריכים מתכנתים, והמפוטרים בסולוטו יעבדו בהם, אז הכל טוב. הם עברו הכשרה מעולה, ואני שמח שמעכשיו הם לא עובדים יותר עבור השוריון, אלא חוזרים לאקוסיסטם הישראלי. אין לי שום אינטרס שמתכנתים מעולים יעבדו באשוריון. מה אכפת לי מאשוריון? שיעבדו בחברות ישראליות. מכרנו את החברה, אשוריון הרוויחו מהתוכנה של סולוטו מאות מיליונים, אם לא מיליארדים, כולם הרוויחו, תודה רבה, שחררו את העובדים. באקוסיסטם כיום אולי לא פשוט למצוא עבודה. מי שעצלן ומתכנת גרוע, כנראה יתקשה יותר למצוא עבודה. מרכזי פיתוח שגדלים ל-120 איש, צוברים שומן של עובדים שלא באמת עבדו, ושזה לא באמת מעניין אותם. אבל מי שיודע לתכנת, ויש לו תשוקה, ימצא עבודה בתוך 10 דקות. את יודעת כמה חברות טובות יש פה? כולן צריכות מתכנתים מעולים, וזה לא ייגמר ב-20 השנה הקרובות. מתכנתים טובים הם מצרך מאוד נדיר. עם כל הכבוד, זה לא מפעל בירוחם שנסגר ועכשיו אין לעובדים שום אופציה אחרת. רוצה להמציא? באשוריון יגידו לך, לך תחפש. סולוטו הוקמה על ידי דביר וגרין, צמד חנונים נתניאתיים צעירים שמצאו את עצמם נדרשים לטפל שוב ושוב בבעיות מחשב של בני משפחה וחברים. המוצר הראשון שלהם נועד לאפשר לאנשים לזהות תקלות על המחשב שלהם, והביא להם תהילה גדולה בעולם שבו כולם שנאו את המחשבים שלהם. הם זכו במקום הראשון בתחרות TechCrunch Disrupt שנערכה ב-2010, ומיליוני משתמשים בכל העולם הורידו למחשבים שלהם תוכנה של סולוטו. הצעד הבא היה פיתוח מוצר שיאפשר טיפול מרחוק במחשבים סוררים וגם בסמארטפונים. כשזה עבד, הגיע אשוריון עם צ'ק של 130 מיליון דולר. עסקי הליבה שלה היו ביטוח טלפונים סלולריים, והיא הייתה הספק הראשי של השירות הזה לחברות הסלולר הגדולות בארצות הברית. הטכנולוגיה של סולוטו התאימה לה כמו כפפה ליד, ומאותו רגע סולוטו שימשה מרכז החדשנות שלה. לתפיסתו של גרין, זה השלב שבו חברה מאבדת את המוג'ו שלה. בלי היזמים, הכל מתפרק ונרכב. חברה חייבת כוח המצאה, הוא אומר. ובמרכז פיתוח לא ממציאים? להמציא זה אומר שיקרה משהו בין האוזניים של מישהו יש מאין, ואז שיהיה לו את הכוח היזמי להשיג תקציבים ולשכנע ולהריץ את זה. עכשיו, לך תסביר לאשוריון שאתה רוצה לעשות את הגרסה הבאה של המוצר, ושזה ייקח שנה וחצי ויעלה 20 מיליון דולר. הם יגידו לך, לך תחפש. הכוח היזמי הוא המפתח. באיירון סורס, למשל, יש כוח יזמי מאוד חזק. בוויקס, עוד דוגמה, אם המייסדים או הצוות המוביל עוזבים את החברה, בתוך שנתיים היא מתפרקת. נתת דוגמה של שני יוניקורנים, כשהיום ברור שיוניקורנים הם חלק מהבעיה של הבועתיות בהייטק, והם מתקשים עכשיו להצדיק שווי לא הגיוני. זו קנאה וצרות עין. מה זה משנה אם הם שווים 10 מיליארד או רק 2 מיליארד? זה עדיין מיליארדים, big fucking deal. ועדיין יש להם 200 מיליון דולר, שזה מספיק לפרנס המון אנשים. זה עדיין אין סוף. אם חברת הסייבר וויז לא שווה 6 מיליארד דולר אלא מיליארד, מה זה משנה? בתעשיית ההייטק אין לזה חשיבות. כנ"ל עם וויקס לא שווה 15 מיליארד. שווי המניה של חברה כמו מנדי למשל הוא רק חלק מהתמונה, כי בטווח הארוך היא תמשיך לגדול ולגייס עובדים. אתה מאוד לא מיינסטרים. אני מבין שרצית לעשות כתבת אוי עצוב בהייטק, כולם עושים את זה, אבל אני אומר שהכל ממש טוב. סולוטו היא דוגמה מעולה לסיפור של יזמים שעזבו אותה והקימו 20 סטארט-אפים. לכן הגיע הזמן שהיא תיסגר ותצטרף לאקוסיסטם הישראלי. ההייטק רק יתחזק, כי יוולדו חברות כמו פטריות אחרי הגשם. סגירת מרכז פיתוח של חברה גדולה היא ברכה לישראל. כל מרכז פיתוח? לא. סגירה של אינטל למשל זה לא טוב, כי היא מומחית בלהחזיק פיתוח למשך שנים. גם מייקרוסופט או גוגל יודעות להחזיק מרכזי פיתוח ענקיים בכל העולם ולשמור על החדשנות. אשוריון זה אחרת. אז אתה מעריך שיסגרו עוד מרכזי פיתוח? כן. כמעט כל ברנד אמריקאי שמחזיק פה קבוצת פיתוח ואין אצלו משהו מאוד יצירתי או תחזוקה של מערכת חשובה מאוד, יעבור צמצום או ייסגר. וכמו שאמרתי, זה לא דבר רע. העובדים חוזרים לאקוסיסטם שרעב להנדסה, לאיכות, למנהלי מוצר. ואין לך כעס על השוריון? לא. אני מברך אותם. תודה רבה. גם נתנו לי כסף, גם תרמו להייטק כאן, גם הרוויחו מיליארדים מהעסקה. ובפעם הבאה, כשיהיה משהו מעניין בישראל, הם יקנו. האקוסיסטם שאתה מדבר עליו יציב עכשיו? האקוסיסטם מתייצב. המתכנתים בחברה הנוכחית שלי לא מחפשים עבודה יותר. הכל נרגע, נהיה שקט, אפשר לעבוד. ואל תדאגי, כולם מרוויחים. עדיין יש מיליארדים, והביקוש לעובדים לא ייגמר. היחידים שמפסידים הם מעמד הפועלים. אלה שנמצאים בתחתית השרשרת. הם סובלים הרבה יותר מיוקר המחיה ולא נמצאים במסיבה של ההזדמנויות. עליהם כואב לי הלב באמת. אתה לא מדבר מתוך איבה לחברה שנפרדה ממך? היא לא פיתרה אותי. אני עזבתי כשתומר, השותף שלי והמנכ״ל, ביקש שעזוב. בהתחלה אתה נעלב, אבל אחרי זה לא ממש משנה. כמו במלך העריות, מעגל החיים ייסגר. אתה מדבר בשבח התעשייה הישראלית, אבל היוניקורנים היו בשנתיים האחרונות סמל של בזבזנות, הדוניזם על גבול הדקדנס. להפוך את כל האקוסיסטם לבזבזני זו הכללה גסה. לא ראיתי בזבוזים מטורפים בחברות, ואני מכיר המון יזמים. רפיד ארגנו מסיבה כי מישהו היה שם בהיי. קורה, זו חגיגה זמנית. זה לא הופך את כל ההייטק לבזבזני ומושחת, או להזוי שלא מבין מה זה כסף. מנדי מפרסמת בפייסבוק במיליונים. אז מה זה שלט באיילון? זה הכסף כיס של המרקטינג. ומישהו מהיוניקורנים האלה יהפוך לצ'ק פוינט? כל יוניקורן הוא צ'ק פוינט קטן, וזה לא משנה אם הוא נמכר. יותר ויותר חדי קרן ישרדו עד לשלב הצ'ק פוינטי. וכמו שיצחק שדה אומר, ספורט לאלפים, לא לאלופים. עדיף המון חברות שהם מתוכן יגדלו יוניקורנים, שיקנו או ייסגרו, ומתוכן יוולדו עוד חברות. החדשנות לא תיגמר. אתה מדבר על הסיטואציה באופן שעלול להרגיז לא מעט אנשים. כי הם לא מסתכלים קדימה. בטווח הקצר למעט אנשים לא תהיה עבודה. בטווח הארוך הסביבה העסקית תתחזק. בטווח של שנה-שנתיים יראו שאני צודק. הרבה חברות יצלחו את המשבר הקטן הזה, ובסוף נגיע ליעד של מיליון עובדים בהייטק. זוכרת את מלך העריות? זה מעגל החיים. אח של המלך הורג אותו, וסימבה הגור בורח, אבל אז הוא גדל וחוזר להיות מלך, ומעיף את המלך הרע. המעגל הזה של צמיחה הוא טוב. זה לא כמו שהטקסטיל עובר לסין, ואז התעשייה נגמרת. איך אתה מסתכל במבט קר כל כך על המוני מפוטרים בתעשייה? הענף הוא חיה עם רעב אינסופי. כמה שתאכילי אותה, היא תגדל. לחדי הקרן יש רעב לאנשים, הם גייסו המון כסף, וחלק מהם הם מכונות כסף שלא עוצרות. אינפלציה, סטגפלציה, כל מונח מקרו-כלכלי שתזרקי לא ישנה את העובדה שהן רעבות ויכולות לקלוט המון אנשים. וכמו שאמרתי, הגופה הזאת של סולוטו היא דשן לתעשייה. נחמר ליבי על הלחץ והפחד של אנשים, אבל הם יוצאים להרפתקה, ובסוף גם להם יהיה טוב יותר. החיה מתה בשדה, האריות אוכלים את הבשר שלה, והגופה הופכת לדשן שמצמיח עץ. אז עכשיו האריות אוכלים את הבשר של סולוטו. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אורי פלג.